טוב, תראו, אני אעשה את זה באופן יחסית ממוקד, כדי שנעבור באמת על הקווים העקרוניים של הסוגיה, בלי כל ההתחשבנויות לפי כל שיטה על כל מקרה, רק להבין מה קורה פה בסוגיה. תראו, נקודת...
רגע, שאלה ככה ש... טוב, היו הרבה שאלות בתוך גיטין, אבל 15 צרות יש? יש כאילו רעויות
של
צרות,
זה
לא
באיש
אחד,
זה לא באיש אחד.
ברור, ברור, לא, אני מדבר...
יש
15 עריות. להיות צרה באיזה מקרה?
לא, לא, יש 15 עריות, שלכל אחת מהן יש מקרה של צרת ערווה. יש 15 קרובות שיכולות להיכנס לבעיה, ואז גם הצרה שלהן נכנסת לצרות. או בעצם דווקא לא נכנסת לצרות, כי היא פטורה מייבום, אז הכל בסדר. טוב, בכל אופן, בואו נתמקד. אנחנו בעצם ראינו, מלווה אותנו המחלוקת של רש"י ובעל המאור בסוגיה שלנו. השאלה האם כשיש תרי ותרי על הדיין, במקרה שלנו, האם מעמידים אותו על חזקתו או לא מעמידים אותו על חזקתו? אמרתי שבעצם זה... זה אחד משני דיונים שעולים בהקשר של טרי וטרי. דיון אחד זה בשאלה מה דינם של העדים, וזה טיפלנו בשיעור הקודם, רב הונא ורב חסדא. הדיון השני זה בשאלה מה דינו של המקרה, שעליו שתי הכתות מתווכחות, שזה בעצם מה שעסקו בו רש"י ובעל המאור אצלנו בסוגיה, ובזה עוסקת הסוגיה ביבמות שבה ניגע היום. היא לא עוסקת בדין העדים, אלא היא עוסקת בדינו של ה... מקרה עצמו. אבל לפני כן אני אתן איזושהי הקדמה קטנה לגבי חזקה, כי זה בעצם מה שעומד פה בתשתית העניין. גמרא בחולין בדף י, בכוונה לא שלחתי אתכן לשם. הגמרא לומדת את הדין של חזקה דמעיקרא. יש כל מושגי החזקה בהלכה, יש כל מיני חזקות, המון סוגים, מינים וכולי. אנחנו מדברים כרגע על מה שנקרא חזקה דמעיקרא. חזקה דמעיקרא פירושה ההנחה שמה שהיה הוא שיהיה. כל עוד לא הוכח שזה השתנה. אז הגמרא אומרת, מנה המילתא דאמור רבנן, וכי מילתא אחזקי. כן? מאיפה אנחנו לומדים את מה שחכמים אומרים, שכאשר יש לנו ספק צריך להעמיד את הדבר על חזקתו, להשאיר אותו בחזקה שבה הוא היה קודם. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אמר קרא, ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, והסגיר את הבית שבעת ימים. כן, מדובר בנגעי בתים, בית שחשוד להיות מצורע, אז הכהן בודק אותו, ואם יש מקום לחשד והוא לא יכול להכריע, הוא סוגר את הבית וחוזר אליו אחרי שבוע. ואז הוא יוצא החוצה, סוגר את הדלת, אומר, אוקיי, הבית הזה מעכשיו סגור, אף אחד לא נכנס אליו, נעבור עוד שבוע לבדוק האם הנגע קטן, הנגע גדל, ולפי זה מחליטים מה דינו של הבית. שואלת הגמרא... מה?
בידוד קורונה.
כן. שואלת הגמרא, דילמה, עדנפיק ועטה, בצר לישיעורה, יכול להיות שעד שהוא עוזב את החדר שבו הוא ראה את הנגע, ויוצא אל מחוץ לדלת הראשית ונועל אותה, בינתיים כבר הנגע עצמו קטן, וברגע שהוא משיעור קטן יותר מאיזשהו שיעור מינימלי, אז כבר לא צריך לסגור את הבית. אז איך אתה יכול בשעה שאתה סוגר את הדלת החיצונית, לבנות על זה שגודל הנגע הוא כמו שהיה, כשראית אותו? אולי זה השתנה? אומרת הגמרא, אל עליו משום דאמרינן, אוקיי, חזקי. ההנחה היא שהנגע נשאר בגודלו שהוא היה, עד שלא הוכח אחרת. עוד שבוע נבוא לבדוק את זה, אם זה קטן, אז קטן, לא קטן, אז ההנחה היא שזה באותו גודל, ומכאן בעצם לומדים את הדין של חזקה. היה מקום לפלפל בזה לא מעט במקור הזה, כי על פניו אפשר להבין שפה החזקה היא סברה. בסדר, תוך דקה אחת לא סביר שגודל הנגע משתנה. גם אם הוא משתנה זה יכול לקרות, אבל זה לא קורה בכמה שניות שעוברות בין עזיבת החדר שבו היה הנגע לבין היציאה מחוץ לדלת הראשית של הדירה או של הבית. ולכן פה אפילו יש מקום לומר שיש סברה ללכת אחרי חזקה. אני מניח שגם במערכות משפטיות או סתם בחיי היומיום שלנו, שראינו משהו, ההנחה שלנו שהוא עדיין כזה גם כמה שניות אחרי שראינו אותו. אנחנו באים ומספרים למישהו, תשמע, שם בבית ראיתי כך וכך. איך אתה יודע, אולי כבר עכשיו זה לא? ההנחה היא שבכמה שניות האלה זה לא השתנה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא הגיוני. את המושג סברה, את המושג חזקה דמעיקרה, בהלכה, מרחיבים הרבה הרבה מעבר להקשר ההגיוני הזה. זאת אומרת, בהלכה, המושג הזה הופך להיות איזשהו כלל גורף לטיפול במצבי ספק. תמיד כשאנחנו נמצאים במצב של ספק, אנחנו מניחים שהמצב האחרון שהיה ידוע לנו עדיין מתקיים עד עכשיו, אלא אם כן הוכח אחרת. היה מקווה עם 40 שאה, מישהו אחרי יום טבל בו. לך תדע, אולי בינתיים כבר התעדו מים וחסר, אבל לא יודע, אתמול ראיתי שהיה 40 שאה, לא הוכח שהשתנה, ההנחה היא שזה עדיין היה עם 40 שאה ואפשר לטבול במקווה, והאיש או האישה תאורים.
אז יש הבדל בין חזקות, נקרא לזה טבעיות, לבין חזקות בהתנהגות בני אדם?
חזקות של התנהגות בני אדם זה לא חזקות דמעיקרא.
נגיד, ראיתי בערית ועל יש כהן שאנחנו מניחים שהוא כשר ובטוח לא יתחתן עם צולה.
כן.
של לחלל את זרוב.
אוקיי.
אז כאילו אנחנו משאירים אותו באיזושהי חזקה של כשרות כי אנחנו סומכים עליו.
לא, זה חזקה, לא, זה חזקה, לא. זה חזקת כשרות, זה לא חזקה על התנהגות של בני אדם. אנחנו לא מנה... החזקה היא לא שהוא לא עשה שום דבר. החזקה היא שזה הסטטוס שלו. אנחנו דנים בסטטוס, במישור ההלכתי. אנחנו לא דנים בשאלה מה הוא יעשה. העובדה שמישהו לא עשה דברים עד עכשיו היא לא מהווה חזקה על זה שהוא לא יעשה את זה מחר בבוקר. התנהגות של בני אדם זה החלטה של בני אדם בכל רגע שהם יכולים, בכל רגע שהם רוצים, יכולים להחליט אחרת. אבל הסטטוס ההלכתי לא משתנה עד שיש לנו ראייה שהוא השתנה. אוקיי?
יש לאיריס שאלה בצ'אט.
מה?
יש לאיריס שאלה
בצ'אט. אוקיי. אז זה? בכל טווח זמן. איריס שואלת באיזה טווח זמן, כל טווח זמן, עד שזה לא השתנה, אנחנו מניחים, עד שאין לנו ראייה שזה השתנה, אנחנו מניחים שזה לא השתנה, גם 500 שנה. זה לא, זאת ההנחה, כי זאת הנחה משפטית. ולכן אמרתי שמעבר לסברה, שבסברה כמובן יש טווחי זמן הגיוניים בכל הקשר, בהלכה אנחנו הופכים את זה לכלל פורמלי. והכלל הפורמלי אומר שבשביל לטעון שמצב השתנה, צריך להביא ראיות. ואם אנחנו במצב של ספק, אין לנו ראיות לכאן או לכאן, אז אי אפשר להניח שהמצב השתנה, אנחנו מניחים לפחות משפטית שהמצב עומד בעינו.
רציתי לשאול, אם כלל המשפטי הזה תקף גם במקרים שאנחנו יודעים בטוח שמצב הוא לא יציב,
אז זה חזקה שעומדת להשתנות, חזקה דאבידה, לא אבידה לגלוי, אבידה ל... אז עומדת להשתנות, יש איזה דיונים שלמים בגמרא, באופן עקרוני, אם ידוע מראש שזה עומד להשתנות, אז אין חזקה דמעיקרא. אז אנחנו נמצאים במצב של ספק. זאת אומרת, אם היה ברור מראש שזה דבר שנגיד קטנה, בסדר? יש לנו ספק אם היא הביאה שתי שערות או לא הביאה שתי שערות. עכשיו, כל קטנה בסוף גדלה, כמעט, חוץ מהאילונית, אבל כל קטנה בסוף גדלה. לכן אם יש לנו ספק אם היא הביאה שתי שערות או לא הביאה שתי שערות, שם כנראה לא נעמיד אותה על חזקתה. כי לא צריך ראיות מיוחדות כדי להניח שהמצב השתנה. המצב מראש היה ברור שבאיזשהו שלב הוא ישתנה. כל השאלה זה רק מתי. אז על זה בפשטות לא נאמרה חזקה דמעיקר. אוקיי? עכשיו, במובן הרחב הזה, חזקה דמעיקרה היא לא חזקה סברתית. אלא מה שנקרא בלשון האחרונים, בישיבות, זה נקרא חזקת הנהגה, להבדיל מחזקת ברור. יש חזקות ברור, למשל חזקה שאין אדם פורע תור זמנו, זאת אומדנה הגיונית. בן אדם ישמור את הכסף כמה זמן שהוא יכול, אין סיבה להניח שהוא פרע אם הוא לא היה חייב לפרוע. זה חזקה במובן אחר לגמרי מהחזקה שאנחנו מדברים עליה כאן. חזקה אין אדם פורע תור זמנו, זאת השערה הגיונית או אומדנה הגיונית למצב העניינים בעולם. חזקה דמעיקר הזאת לא אומדנה הגיונית, זה כלל משפטי. ולכן בישיבות או באחרונים קוראים לזה כלל הנהגה. כלל הנהגה, פירוש הדבר, הוא אומר לנו איך להתנהג, הוא לא אומר לנו מהי המציאות. חזקה אין אדם פורע תור זמנו, זאת חזקה שאומרת לנו מהי המציאות. בדרך כלל, אלא אם כן הוכח אחרת, אנשים לא פורעים בתוך הזמן. זאת הערכה לגבי המציאות, זה חוק טבע, זאת טענה על העולם. אוקיי? לעומת זאת חזקה דמעיקרא, זאת חזקה משפטית. כי ברמה המשפטית מוטל עלינו להתנהג כאילו שהסטטוס המשפטי לא השתנה. עד שהוכח שהוא השתנה. בסדר? אז זה נקרא חזקת הנהגה. אבל יש ראשונים ואחרונים שמהם נראה שחזקה דמעיקרה יש בה גם איזשהו אלמנט ברורי. למשל, ראינו בגמרא בקידושין, והיא חוזרת פה גם בסוגיה כאן, גמרא בקידושין בדף סמך וב, אם אתם זוכרות לגבי ינאי המלך. אז שם ראינו, אשתו נשבטה, היו על זה תרי ותרי, שניים אומרים שהיא נשבטה, שניים אומרים שהיא לא נשבטה, ותוספות שם מאיר שלינאי המלך אין חזקה. לאימא שלו הייתה חזקה, אבל ינאי נולד כבר לתוך מצב הספק. לכן לגבי ינאי לא היה מצב שהייתה לו חזקת כשרות, ואז התעורר ספק. הספק מתעורר מרגע לידתו. עכשיו יש מחלוקת בין האחרונים, לא ניכנס לזה עכשיו, ראשונים ואחרונים, האם חזקת האם מועילה לבן, או לבת, או לבן. זה בעיקר אגב בגמרא בכתובות אצלנו בדף כ"ו. כנראה לא נגיע לזה כבר, אבל זה עוד 5 דפים. ושם יש דעה שאומרת שחזקת האם מועילה לבן או לבת. זאת אומרת, אם אנחנו, נגיד, יש תרי ותרי על האימא, ונניח שבתרי ותרי נלך אחרי חזקה, אז משאירים את האימא בחזקת כשרות. שם נולד ינאי, אוקיי? הטענה היא שגם ינאי יחשב כשר, לפי התפיסה הזאת. למה? בגלל שאם האימא
נחשב... למה זה חזקתו?
כיוון... לא, אין לו חזקה.
חזקת אימא הכוונה.
זהו, אבל מה הרעיון מאחורי זה? אז יש מחלוקות, אבל אחד הכיוונים זה שכיוון שהחזקה פשטה שאימא שלו היא קשרה, אז איך זה יכול להיות שהבן לא קשר אם האימא קשרה? לכן ברור שגם הבן קשר. זאת אומרת, הסיבה למה חזקה של האימא מועילה לבן זה בגלל שאנחנו רואים את המצב של האימא כאילו שהוא נפשט. ואת החזקה אומרת שהאימא קשרה. טוב, אם האימא קשרה, אז ברור שהבן קשר. אם אנחנו מבינים את החזקה כחזקת הנהגה, אז מה שאומרים לנו, האימא לא קשרה. אבל ההנהגה שלנו, ההלכה אומרת לנו להתנהג כאילו שהיא קשרה. אבל זה לגבי האימא, כי יש לה חזקה. לגבי ינאי אין לנו חזקה, וכיוון שהמצב לא נפשט, אז לגבי ינאי אנחנו נתייחס כספק. אבל אם אנחנו מבינים שהחזקה היא חזקה מבררת, אז לגבי האימא זה לא רק שאנחנו מצווים להתנהג כאילו שהיא תאורה, אלא אנחנו אומרים שהיא תאורה, הובהר או בורר שהיא תאורה. טוב, אם האימא תאורה, אז ודאי שגם ינאי תאור. אז כשאומרים שחזקת האם מועילה לבן או לבת, יש דעות שאומרות שזה בגלל שרואים את החזקה כעיקרון מברר ולא כעקרון הנהגה. איך זה יכול להיות? הרי ברור שזה לא מברר. זה שהאישה הייתה בחזקת לא שבויה. עכשיו יש שני עדים שאומרים שנשבטה ושני עדים שאומרים שלא נשבטה. מה, יש סברה שאומרת אז כנראה שהיא לא נשבטה? ברור שלא. ספק. או שאלה אומרים נכון או שאלה אומרים נכון. מה זה משנה מה היא הייתה קודם? זה חזקת הנהגה, זה ברור. הטענה היא אבל שכשהתורה מלמדת אותנו ללכת אחרי חזקה דמעיקרה, היא אומרת לנו תניחו כאילו שזה גם בירר את הספק. זה לא שזה באמת בירר את הספק, אלא השאלה מה ההגדרה של התורה כשהיא אומרת לנו ללכת אחרי החזקה. האם היא אומרת לנו, אני אומרת לכם, הספק לא בורר, אבל אתם תתנהגו כאילו שהמצב ממשיך, או שהתורה אומרת לנו, תתייחסו לזה כאילו שהמצב בורר. הספק עצמו בורר. לא, זה לא רק הנהגה. אבל זה הכל כאילו. זאת אומרת, זה לא שבאמת מישהו רוצה לטעון שחזקה דמעיקרה באמת פושטת את הספק. אין שום סברה בזה. כן, אבל עדיין זה חשוב, וזה יהיה חשוב לנו גם להמשך, לדעת שיש דעות שרואות את החזקה כעיקרון מברר, ולא רק כעקרון הנהגה. למרות שברור שבמהותו זה עקרון הנהגה. אבל כל השאלה זה מה ההנהגה שהתורה אמרה לנו להתנהג. האם להתנהג כאילו שהספק בורר, או להתנהג כאילו למרות שהספק לא בורר, אבל המצב המשפטי ממשיך. אחת ההשלכות זה לגבי הילד. בסדר?
זה כמו בדין ביטול ברוב? מה המעמד של המיעוט? האם הוא הפך
אפשר, כן, כן, אפשר לראות דמיון, כן, גם שם. יש תשובה של העונג יום טוב על זה, כן. אוקיי, בכל אופן, אז יש מצבי ספק מסוימים שבהם אנחנו, יש לפחות, זה תלוי בדעות ובמחלוקות, ראשונים ואחרונים, וחלק זה בגמרא עצמה, שלא הולכים אחרי חזקה. יש כל מיני מצבי ספק. למשל, יש דעות שרוצות לומר שבספיקא דדינא לא הולכים אחרי חזקה. מה זאת אומרת? אם יש לנו מצב שהספק שלנו הוא לא מה היה במציאות, אלא הספק שלנו איזה דין חל על המצב הזה. זה ספק שהוא ספק בעולם ההלכתי, לא ספק בעולם העובדתי. קוראים לזה ספק הדדינה, לעומת ספק במציאות. במצב כזה יש דעות בין האחרונים שלא הולכים אחרי חזקה דמעיקרא. למה? כי החזקה דמעיקרא אומרת לנו, תניח שהמציאות לא השתנתה. אבל כאן השאלה שלי זה לא האם המציאות השתנתה או לא, אלא מה הדין. אז מה זה קשור לחזקה דמעיקרא? אוקיי? זאת אומרת, יש למשל במצב כזה, יש דעות שאומרות שלא הולכים אחרי חזקה דמעיקרא. אגב, זה בעיקר, אם אנחנו מבינים את החזקה...
אבל אמרנו שחזקה מעיקרא לא בוחנת את המציאות.
מה?
אמרנו שהיא לא מתייחסת למציאות כמו... כמו
נכון, זה ההערה הבאה שלי, את זה סביר לומר לפי התפיסה שחזקה דמעיקרא כן מבררת. עוד פעם, הלכתית או משפטית, היא לא באמת מבררת המציאות, אבל מבחינת ההלכה אנחנו רואים כאילו שהמציאות עצמה התבררה. אז זה הכל במקום שהספק שלנו באמת על המציאות. אבל אם הספק שלנו הוא בדין, אז זה לא רלוונטי להתייחס לזה שהמציאות התבררה. אם אנחנו מבינים את החזקה ככלל הנהגה, ולא ככלל מברר, לכאורה לא אמור להיות הבדל בין ספק במציאות לבין ספק בדין. אם אני בספק ואני לא יודע מה לעשות, תניח שהסטטוס ממשיך. אוקיי? זה בעצם ההערה של יעל מקודם. עכשיו, יש עוד דוגמאות, למשל, הדוגמה שאליה אני חותר כמובן, זה הדוגמה שלנו, בתרי ותרי. אז תרי ותרי, יש דעות הרי שלא הולכים אחרי החזקה. דעת רשי אצלנו בסוגיה, השיטה שתרי ותרי ספקא דאורייתא במסכת יבמות, בסוגיית יבמות, שלא הולכים אחרי חזקה בתרי ותרי. למה? הרי אם החזקה אומרת לנו מה לעשות במצב של ספק, תרי ותרי אנחנו במצב של ספק. נו, אז ההלכה אומרת לנו, שאם אתם במצב של ספק, תלכו אחרי החזקה. למה בתרי ותרי לא הולכים אחרי החזקה? אז פה אפשר, יש כמה ניסוחים אפשריים. אחד הניסוחים הוא שתרי ותרי זה לא מצב של ספק, אלא זה מצב של שני ודאים. בגלל המעמד של שני עדים בהלכה, שיש להם איזשהו מעמד של ראייה אולטימטיבית. אי אפשר לפרוך שני עדים, כי זאת ראייה מוחצת. מבחינה הלכתית כמובן, תמיד שני עדים, תמיד איזשהו ספק, אולי הם בכל זאת משקרים. אבל מבחינה הלכתית, אנחנו מתייחסים לשני עדים כראייה מוחלטת. עכשיו, אם באה ראייה מוחלטת נגד ראייה מוחלטת, מה עושים? אי אפשר להגיד שהעדים הם מסופקים, כי שני עדים הם משהו שמעל כל ספק. אז אין ברירה אלא לומר שיש לנו פה ודאי מול ודאי. לא ספק. בוודאי מול ודאי זה לא נחשב מצב מסופק, שעל זה ההלכה אומרת לי, לך אחרי חזקה דמעיקרא. כי אני לא בספק. אני יודע שזה נכון, ואני יודע שגם היפוכו נכון. כמובן אי אפשר להגיד דבר כזה, אבל משפטית אני...
הידיעה הזאת מביאה ספק בהחלטה של הדין.
כן, אבל הספק הוא לא, המצב לא מוגדר כמצב של ספק. המצב מוגדר כמצב של שני ודאים מנוגדים. אוקיי? יש לזה כל מיני דוגמאות, אני לא רציתי פה להיכנס לסוגיות צדדיות. אבל יש לזה כל... מה?
אני חושב שקראנו לך, היה מקום זאת מכחישה וזאת מכחישה, אז לא מתייחסים. היה באיזשהו מקום.
אוקיי, לא זוכר. בכל אופן, אז הנקודה היא ש... אני אביא אולי דוגמה פיזיקלית, כן? תחשבו על, נגיד, על איזשהו הר, בסדר? ועל על, על, על פסגת ההר יושב כדור, אוקיי? עכשיו נניח שהוא יושב בדיוק באמצע, אז הוא לא יזוז, נגיד, ואין רוח, אין כלום, אז הוא יישאר לעמוד שם, נכון? זה מה שנקרא שיווי משקל לא יציב. שכול הכוחות עליו הוא אפס, אין כוח שפועל עליו לא ימינה ולא שמאלה, אבל הוא לא זז, כי אין לו לאן לזוז. זאת אומרת, הוא נשאר במקום. יש מצב הפוך. יש מצב שבו הכדור עומד פה באמצע, ופועלים עליו שני כוחות. אחד דוחף אותו ימינה, אחד דוחף אותו שמאלה, ומאזנים אחד את השני. שיווי משקל אקטיבי, לא פסיבי. אוקיי? במצב כזה הוא גם נשאר במקום. אבל יש הבדל בין שני המצבים. המצב הראשון זה ספק. אין כוח לא לפה ולא לשם. המצב השני הוא שני ודאים, יש כוח לפה וכוח שמאזן אותו לשם, וכאין זה, זאת ההבחנה שאני עושה כאן. כאשר אני בספק כי אני לא יודע מהי המציאות, זה כמו הדוגמה הראשונה, שיווי משקל לא יציב. בסדר? כאשר אני אומר יש לי תרי ותרי, שני עדים לפה ושני עדים לשם, זה מקביל לשיווי משקל יציב. כי אני יודע את האמת לפה ואני יודע גם את האמת ההפוכה. ואז יש פה איזושהי התנגשות שאני לא יכול להכריע אותה, אבל זה לא מוגדר כמצב של ספק. כי לא ייתכן שיש לי ספק על עדים. עדים זאת ראיה מוחלטת, אוקיי? אלא אם כן הם מוזמו, ואז כמובן הם לא שווים כלום. אבל ספק לא יכול להיות דבר כזה בעדים, בשני עדים. ולכן במצב כזה יכול להיות שלא נאמר העיקרון של, של חזקה, אוקיי? חזקה זה מעיקר. טוב, עכשיו אנחנו מתחילים את הסוגיות, זה הקדמות. אז נתחיל בסוגיה בגיטין. המשנה שם אומרת כך, הייתה עומדת ברשות הרבים, וזרקו לה, הוא זורק את הגט לאישה, שעומדת ברשות הרבים. קרוב לה, מגורשת. אם הגט נפל קרוב אליה, אז היא מגורשת, כי הוא נתן לה את הגט. קרוב לו, אז הוא בעצם, הגט לא יצא ממנו, לא הגיע לרשות האישה, אז הוא לא נתן את הגט, אינה מגורשת. מחצה על מחצה, איכשהו באותה קרבה לבעל ולאישה, מגורשת ואינה מגורשת. אמנה בפשטות, ספק. אוקיי? וכן לעניין קידושין, וכן לעניין החוב. כן, אם הוא זורק לה את שטר הקידושין או את כסף הקידושין, אז זה אותו ספק. וכן לעניין החוב, אמר לו בעל חובו, זרוק לי חובי. הוא זרקו לו, קרוב למלווה, זכה המלווה. קרוב ללווה, הלווה חייב. מחצה מחצה, שניהם יחלוקו. כן, אני זורק לו את הכסף שאני חייב לו. אז אם הכסף נשאר לידי, אז לא פרעתי לו את החוב, אני עדיין חייב לו. אם זה קרוב אליו, אז זה כאילו שמסרתי לו את החוב בחזרה, פרעתי את החוב. אם זה מחצה על מחצה, אז יחלוקו. אז במצב כזה, אז כן, אז יש פה מצב של, של מחצה על מחצה, שיוצר ספק בקידושין ובגירושין. מה זה המצב הזה? אז אומרת הגמרא ככה, היחידה מקרוב לה, והיחידה מי קרוב לו. אמר רב, 400 שלה זהו קרוב לה. 400 שלו זהו קרוב לו. בסדר? 400 של אדם ברשות הרבים קונות לו. כמו בקניין חצר. אמנם מדי רבנן כנראה, אבל זה כמו קניין חצר. ולכן ב-400 שלה זה נקרא קרוב לה, ב-400 שלו זה נקרא קרוב לו. מחצה, היחידה ממחצה על מחצה. מה זה באמצע בדיוק? הרי אם זה ב-400 שלה זה בסדר. אמר רב שמואל בר יצחק, כגון שהיו שניהם עומדים ב-400. כן? זה עמד, הגט נפל, והוא נמצא בתוך ה-400 שלו ובתוך ה-400 שלה. ששניהם.
400 של שניהם יחד,
ואותם 400. איפה שהגט נח על הרצפה, זה נמצא גם ב-400 שלי וגם ב-400 שלה.
ה-400 של שניהם הם זהים.
לא, הם לא זהים, הם לא יכולים לעמוד באותו מקום. הם לא יכולים לעמוד באותו מקום.
הם לא חולקים ביניהם את אותה חצר כביכול, מה פתאום?
ברשות, מדובר ברשות הרבים, זה לא חצר. 400 שסביבי ברשות הרבים. בסדר? עכשיו, הם לא עומדים באותו מקום, הם עומדים בשני מקומות שונים. אבל יש תחום מסוים שנמצא גם בתוך ה-400 של הבעל וגם בתוך ה-400 של האישה, ושם נפל הגט.
אוקיי.
שואלת הגמרא, ולך זה אי מן היו קדים? מי מהם היה הראשון שתפס את ה-400 האלה? זה נחשב שלא. וכי תאם הדעת ותרווי ובעד הדעדי, מה תגיד? שניהם הגיעו ביחד. והי אי אפשר לצמצם, אף פעם זה לא קורה ביחד, תמיד מישהו מהם הגיע קודם. אז דחו את האוקימתא הזאת. אלא אמר רב כהנא, אחא בחטא אמות מצומצמות עסקינן, וגט יוצא מארבע אמות שלו לארבע אמות שלה. בסדר? המרחק ביניהם הוא בדיוק 8 אמות. עכשיו הגט, אמצע הגט נמצא על קו הגבול. חצי מהגט נמצא בשטח שלי, חצי מהגט נמצא בשטח שלה. שואלת הגמרא, והאגיד גבי, כל עוד הגט לא עזב את הרשות שלי, זה לא עוזר שהוא הגיע לרשות שלה. הגט בשביל להיחשב כגט שניתן, צריך לעזוב את הרשות שלי, לא רק להגיע אליה. כן, אז לכן זה לא יכול להיות. אלא רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, כן, אני מסמן, אחא בשתי קטעי עדים עסקינן. אחת אומרת קרוב לו, ואחת אומרת קרוב לה. זאת אומרת, שתי האפשרויות הראשונות נדחו. עכשיו, תירוץ ראשון שנשאר, זה רבא ורב יוסף, תרי. שני עדים אומרים זה היה קרוב לו, שני עדים אומרים זה היה קרוב לה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, רבי יוחנן אומר, קרוב לה שנינו אפילו מהאמה, וקרוב לו שנינו אפילו מהאמה. היחידה ממחצה, זאת אומרת לא 400, אלא מה שיותר קרוב, לא אכפתי כמה, אפילו אם זה קילומטר ממנו ושני קילומטר ממנה, אז זה מה שנקרא קרוב לו. בסדר?
בכל מקרה מודדים שטח ורואים מה יותר קרוב.
כן.
היחידה
ממחצה על מחצה.
אוקיי.
אין יחידה ממחצה על מחצה, אז הוא יכול לשמור והיא לא יכולה לשמור, נעזוב את זה, זה פחות חשוב לענייננו. מה שחשוב לענייננו זה שרבי יוחנן רוצה תירוץ אחר מזה של רבא ורבי יוסף. בסדר? לא, מה הוא כן אומר לא אכפת לי. כי מבחינתנו אנחנו עוסקים בסוגיית ראי וטרי. אז רבא ורבי יוסף בעצם מעמידים את הספק במשנה בגיטין שיש פה ראי וטרי. ורבי יוחנן לא מקבל את האוקינטה הזאת. זה מה שחשוב. מה הוא עושה זה לא מעניין. אז יש לנו ויכוח. בסדר? מה הוויכוח בעצם? במשנה עצמה כתוב מה הדין באינה מגורשת. סליחה, מה הדין במחצה על מחצה? אני מסמן את המשנה. מגורשת ואינה מגורשת, נכון? נגדיל קצת את המסך אולי. אוקיי? מגורשת ואינה מגורשת. ספק. מה עם החזקה? הרי האישה הייתה בחזקת מקודשת, נכון? עכשיו הוא זרק לגט, וספק האם מסר לה את הגט או לא מסר לה את הגט. לכאורה, צריך להשאיר אותה בחזקת אשת איש, בחזקת נשואה. למה אומרים פה שהמצב הוא ספק? היה צריך להגיד, אינה מגורשת. רואים שלא הולכים אחרי חזקה דמעיקרה. נכון? יותר מזה אני אגיד. שימו לב ללשון המעניינת שהמשנה נוקטת בה. מה זה נקרא מגורשת ואינה מגורשת? למה לא אומרים ספק?
מה שמבלבל.
למה לא אומרים ספק?
לא, אבל אם זה רק במקרה של גירושים, או בכל המקרים
שמחצה... זה, על זה אנחנו עוד נדבר ביבמות. באופן עקרוני זה בכל המקרים.
אוקיי.
אז למה נוקטים בלשון מגורשת ואינה מגורשת? נדמה לי שהפירוש המתבקש הוא בדיוק מה שאמרתי לכן למעלה. הוא אומר פה בעצם שלא הולכים אחרי חזקה דמעיקרה, נכון? האישה ספק מגורשת, אבל היא הייתה קודם אשת איש, אז למה לא נשאיר אותה בחזקת אשת איש? יש לנו ספק. אין לנו ראייה שהיא יצאה מחזקת אשת איש. אז למה אנחנו משאירים את זה בכל זאת במצב של ספק, ולא פוסקים שזה ודאי אשת איש וזהו? בגלל שהיא מגורשת ואינה מגורשת. זה בדיוק המקרה של טרי וטרי. ברגע שיש טרי וטרי, אז אני לא אומר שזה ספק. היא ודאי מגורשת וגם ודאי לא מגורשת. וכיוון שכך לא הולכים אחרי חזקה דמעיקרה. המשנה מסבירה לי למה לא הולכים אחרי חזקה דמעיקרה, לכאורה זה מצב של ספק. כמו שאמרתי למעלה מה ההסבר, כי טרי וטרי מבחינתי זה לא מצב של ספק, זה מצב של שני ודאים מנוגדים. אז אם יש לי שני עדים שאומרים שהיא מגורשת ושני עדים שאומרים שהיא לא מגורשת, אז המצב הזה הוא לא ספק מגורשת. המצב הזה הוא ודאי מגורשת וודאי לא מגורשת. וכיוון שאין לי ספק... כן, וכיוון שאין לי ספק...
רגע, אז יש לי שני ודאים, רגע.
מה?
אז יש לי פה מצב של שני ודאים.
כן, זה מה שאני אומר. הסברתי הרי למה, מה הצד לומר שבטרי וטרי לא הולכים אחרי חזקה? כי אולי אנחנו רואים את המצב של טרי וטרי כמצב של שני ודאים. מה שאני מנסה להראות זה שבמשנה בגיטין, שבאמת אומרת שבטרי וטרי לא הולכים אחרי חזקה, לפי הפירוש של רבא ורב יוסף זה טרי וטרי. אז לפי הפירוש שלהם, המשנה אומרת שלא הולכים אחרי חזקה, ואיך היא אומרת את זה? מגורשת ואינה מגורשת. שזה ממש מריח כמו ההסבר שאמרתי קודם. את לא הולכים אחרי חזקה, כי יש לי ודאי שהיא מגורשת, וגם בוודאי שהיא לא מגורשת, כי יש לי שני עדים לכל כיוון. ובדיוק זה ההסבר, למה אנחנו לא הולכים אחרי החזקה. בסדר? עכשיו אני עובר לסוגיה ביבמות. אז הגמרא ביבמות, נתתי לכם כבר את הרקע, אתמול נזכרתי שלא הכנסתי את הרקע בדף, עידית גם אמרה שכדאי לתת על זה רקע, אז שלחתי לכם במייל, אני מקווה שהספקתם לראות. העיקרון הוא שאישה שמת בעלה ואין להם צאצאים, חייבת או חליצה או ייבום. שנייה אחת. אז היא חייבת או חליצה או ייבום. עכשיו, אם האישה היא ערבה, הייבום זה של האח, כן? היא ערבה על האח המייבם, למשל, היא אחות אשתו, נגיד שני אחים נשואים לשתי אחיות, ראובן ושמעון נשואים לרחל ולאה, אוקיי? ראובן, בעלה של רחל, מת. עכשיו שמעון צריך לייבם את רחל, אבל רחל היא אחות אשתו, היא אחות של לאה, והוא נשוי ללאה. אז הוא לא יכול לייבם את אחות אשתו, היא ערבה עליו, אוקיי? אז היא פטורה מייבום ומחליצה, והיא יכולה ללכת ולהתחתן. לא צריכה, לא ייבום ולא חליצה.
גם חליצה היא.
לא, היא לא צריכה כלום. עכשיו, מה קורה אם יש לראובן עוד אישה חוץ מרחל? יש לו גם את זלפה, אוקיי? רחל נשואה לו וזלפה נשואה לו. עכשיו ראובן מת בלי בנים. אז גם רחל וגם זלפה צריכות ייבום אצל שמעון. עכשיו רחל לא יכולה להתייבם אצל שמעון כי היא ערבה עליו, נכון? זלפה אין לה בעיה, היא יכולה להתחתן עם שמעון. היא לא ערבה עליו, היא לא אחות אשתו. אבל כיוון שצרתה נפטרה מייבום בתור ערבה, גם היא עצמה נפטרת מייבום. זה הכלל. העריות פותרות את צרותיהם מן הייבום. בסדר? זה הדין הבסיסי. רק ברקע צריך לזכור שהמושג ייבום בעצמו כולל בתוכו היתר של איסור ערבה. כי כששמעון יישא את אשתו של אח שלו, של ראובן, היא אסורה עליו, הרי גיסתו. היא אשת אחיו. אבל דין ייבום מתיר את האיסור הזה. אז אם יש חובת ייבום, אז היא תתחתן עם האח. אם אין חובת ייבום, אז לא רק שהיא לא חייבת להתחתן, אסור לה להתחתן איתו, היא ערבה עליו. צריך להבין. לכן כל פעם שיש לנו איזשהו ספק, אנחנו לא יכולים לעשות ייבום. כי יש פה את הבעיה שהיא אסורה עליו בתור אשת אחיו. וזה בדיוק המקרה הבא.
לא הבנתי.
מה?
אמרת שיש איזה כלל שערבות פותרות צרותיהן מחליצה. אבל לא הבנתי, זה לא כל כך חשוב אולי לדיון שלנו של טרי או טרי, אבל למה למשל זלפה, על סמך מה היא פתורה מחליצה?
כי היא הייתה צרתה של רחל. הרי היא ורחל שתיהן היו נשואות לראובן, נכון? זלפה ורחל היו נשואות לראובן. אז זלפה היא צרתה של רחל, נכון? צרתה הכוונה נשואה יחד איתה לאותו בן אדם.
כל צרה היא גם כן פטורה מחליצה?
כן. זאת אומרת, אם, לא כל צרה, לא כל צרה, אם האישה היא ערבה על האח המייבם, ולכן הוא לא יכול לייבם אותה, אז הוא לא מייבם גם את צרתה. זה הכלל.
למרות שהם... הראשונה מזכה את כל האחרות
לפטור. בסדר? עכשיו, מה קורה אם רחל הייתה ספק מקודשת לראובן? וזלפה אשתו לגמרי. עכשיו ראובן מת.
אסור לה להתייבן.
נכון, ראובן מת. אז לגבי רחל אין שום בעיה. למה? בגלל שעל הצד שהיא הייתה נשואה לראובן, נכון? הרי היא ערבה על שמעון והיא פטורה מן הייבום. על הצד שהיא לא הייתה נשואה לראובן, אז שוב פעם היא פטורה מן הייבום, כי לא הייתה נשואה לו. אז ממה נפשך עם רחל אין שום בעיה? הבעיה שמתעוררת זה מה עם זלפה. כי על הצד שרחל לא הייתה נשואה לראובן, אז זלפה היא לא צרתה. כי רק זלפה נשואה לראובן, רחל בכלל לא אשתו. ואז זלפה חייבת ייבום אם ראובן מת. אבל אם רחל כן הייתה אשתו של ראובן, אז זלפה נפטרת מן הייבום בתור צרתה של רחל. תן איתי או שזה... זה הסיבוכים של מסכת יבמות. אוקיי.
במקרה של רחל, היא פטורה מייבום בכל אופן וגם מחליצה או צריכה חליצה?
או, אז זה השאלה. עכשיו, זה מה שהמשנה אומרת. אז המשנה אומרת כך, וכולן שהיו בהן קידושין או גירושין בספק, כן, אני קורא את המשנה ביבמות, הרי אילו הצרות חולצות ולא מתייבמות. זאת אומרת, רחל אמרנו לא צריכה לא ייבום ולא חליצה. היא לא צריכה כלום, נכון? הצרות הן לא חולצות ולא מתייבמות. הצרות חולצות ולא מתייבמות. לא מתייבמות...
למה? רגע, רב.
כן.
במצב כזה של רחל הסתפק וזלפה היא ודאית, למה שהוא לא ישר
ייבם? כי יש ספק, יש ספק האם היא צרת ערווה. עכשיו, ברגע שהיא צרת ערווה, אם רחל הייתה נשואה לראובן, אז זלפה היא צרת ערווה. עכשיו, אני לא יודע אם רחל הייתה נשואה לראובן, זה הספק. אז זלפה היא ספק צרת ערווה. עכשיו, על הצד שהיא צרת ערווה, והיא פטורה מן הייבום, אסור לשאת אותה. כי היא אשת אחיו. הרי אסור לשמעון להתחתן עם אשתו של ראובן. רק אם היא חייבת בייבום, זה מתיר את האיסור הזה. ולכן אסור לה להתייבם, זה לא רק שהיא לא חייבת, אסור לה להתייבם, כי יש פה ספק איסור עריות, שהוא איסור מאוד חמור. מה עושים? אבל כיוון שיש ספק אולי בכל זאת חייבת ייבום, אז עושים לך חליצה במקום, אז היא חולצת ולא מתייבמת, אוקיי?
גם רחל חולצת, נכון?
לא, רחל לא צריכה בכלל, כי ממה נפשך?
על הצד שהיא הייתה נשואה, לא?
על הצד שהיא הייתה נשואה, אז היא ערבה והיא פטורה מן הייבום. ברור, ועל הצד שהיא לא נשואה לו, אז היא בכלל לא צריכה ליבום כי לא הייתה אשתו. לכן אמרתי, לרחל אין שום בעיה. כל הבעיה מתעוררת על זלפה. כי על הצד שרחל הייתה נשואה, זלפה פתורה. אבל על הצד שרחל לא הייתה נשואה, אז סתם זלפה היא סתם יבמה רגילה, היא צריכה להתייבם. אוקיי, עכשיו שואלת הגמרא, כיצד המשנה, סליחה, זה עדיין המשנה, כיצד ספק קידושין, כן, מה זה שהיה לה ספק קידושין או ספק גירושין? זרק לה קידושין, ספק קרוב לו, ספק קרוב לה, זהו ספק קידושין. בדיוק כמו שראינו בספק גירושין במשנה בגיטין. אבל פה יש הפתעה. ספק גירושין, מה זה נקרא ספק גירושין? כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, יש עליו עדים ואין בו זמן, יש בו זמן ואין בו אלא יד אחד, זהו ספק גירושין.
כלומר, הבעיה היא בגט, לא
המרחק
ולא...
כן.
למה הוא לא ממשיך באותו סיפור, כמו ספק קידושין, תגיד, ספק גירושין? גם בספק גירושין, תגיד, זרק את הגט, ספק קרוב, לא ספק קרוב לה, מה עוד שראינו את זה במשנה בגיטין? אז למה המשנה פה ביבמות בוחרת סיטואציה אחרת של ספק גירושין?
כי יש פה חבש, אנחנו דיברנו על זה באיזשהו שלב ש... אם הוא לא כתב זמן בגט, אז...
לא, אבל למה נכנסים לזה, אני שואל? למה לא אומרים שהספק בגירושין זה אותו ציור כמו ספק בקידושין? זרק לה את הגט, ספק קרוב לו, ספק קרוב לה, זה הספק. מה הבעיה?
אבל במצב הזה של הגירושין...
מה?
במצב הזה שהוא מתאר פה על הגירושין...
כן.
אז בדיעבד היא תהיה
מגורשת. למה? ספק.
לא, נכון.
ספק, כמו שראינו במשנה בגיטין.
ראיתי באיזה מקום שמסבירים את זה
טוב. לא יודע אם הם מסבירים. הגמרא, המשנה בגיטין אומרת שהיא ספק.
אני חושבת שיש פה
הרחבה.
ספק הוא על הגט, אבל בסופו של
דבר
הוא לא
גט
מאוחר, אבל בסופו של דבר...
אי אפשר להגיד פה, אבל פה את המקרה של רבא ורבי יוסף על שתי כתבי עדים.
למה לא?
כי מדברים פה על השטר עצמו.
אז מה? לא, אני מדבר על תרי ותרי. למה לא העמידו פה בתרי ותרי, כמו שרבא ורבי יוסף העמידו שם? מה הבעיה?
האם יש פה שאלה של חזקה? במקרה של...
זה מה שהגמרא בהמשך נכנסת אליו. אבל כרגע אנחנו קוראים את המשנה. אז במשנה מתבקשת השאלה, למה את הציור של ספק קידושין עושים כמו שהגמרא בגיטין עשתה, על הגט? ואת הספק גירושין, שזה ממש היה אמור להיות אותו דבר כמו שם, את זה אנחנו אומרים בכלל מקרה אחר, שאגב הוא בכלל לא מקרה של ספק. רק רבנן אמרו להתייחס לזה כספק, אבל בעצם זה לא מקרה של ספק בכלל. אבל לזה אני לא אכנס. אז אומרת הגמרא, ככה, הגמרא עצמה שואלת את זה ביבמות. ואילו בגירושין, ספק קרוב לא, ספק קרוב לא, לא קטני. למה, למה לא עשה שם את הספק גירושין? גם כן, באותו ציור, זרק את הגט, ספק קרוב לא, ספק קרוב לא. אמר רבא, אישה זו בחזקת היתר לשוק עומדת, ומספק אתה בא לאוסרה, אל תאסרנה מספק. מה זאת אומרת? רחל הייתה נשואה לראובן. עכשיו ראובן זרק לגט, ספק קרוב לא, ספק קרוב לה. מה הסטטוס שלה המקורי? היא הייתה מקודשת לראובן, נכון? ואם זה ככה, אז ברור, היא ערבה, נכון? כיוון שהיא ערבה, אז היא פטורה מן הייבום, אוקיי? עכשיו, מה עם צרתה, זלפה? גם פטורה מן הייבום. עכשיו נוצר ספק על הגירושין. יש חזקה ששתיהן פטורות מן הייבום, הן ביתר לשוק, לא צריך לייבם. עכשיו נוצר ספק, משאירים את המצב על חזקתו. זה הכל. לכן לא העמידו פה במקרה של ספק. זה כמובן מתנגש חזיתית עם הגמרא בגיטין. כי הגמרא בגיטין אומרת שלא מעמידים בחזקה במצב כזה. נכון? אבל כך אומרת הגמרא כאן. אני ממשיך. על זה הבעיה מקשה, זה פחות חשוב לענייננו. אם גם בקידושין תגיד שהאישה בחזקת היתר ליבם עומדת וכו', מביאים פה איזשהו איסור דרבנן. נפל עליו הבית. הלאה. אני מדלג קצת בגמרא שם ביבמות, שזה נושאים קצת צדדיים. וגבי גירושין, מי לא תנן? מה, אתה רוצה להגיד לי שבגירושין במצב כזה הולכים אחרי חזקה? הרי שנינו במשנה בגיטין, המשנה שראינו למעלה, הייתה עומדת ברשות הרבים. וזרקו לה קרוב לה, מגורשת, קרוב לו, אינה מגורשת. מחצה על מחצה מגורשת ואינה מגורשת. ואמרינן למה היא הלכתה? דאי כהן הוא אסורה לי. והיא ערבה היא צרתה בעיה חליצה. ולא אמרינן שאם אתה אומר חולצת מתייבמת. זאת אומרת, זה הדין דרבנן שהופיע שם למעלה בסוגיה. אז אומרת הגמרא, יש סתירה בין שתי הסוגיות. הסוגיה שם, כן? הסוגיה שם אומרת שלא הולכים אחרי חזקה. גם לעניין חליצה ואיבום. והסוגיה פה אומרת שעניין חליצה ואיבום הולכים אחרי חזקה. אז יש סתירה בין הסוגיות. עונה הגמרא ביבמות. רגע. היתמרלה, רבא ורב יוסף דאמרי התערוויו. הכה בשתי קיטי עדים עסקינן. מביאים את הגמרא בגיטין. הרי למדנו בגמרא בגיטין איך הגמרא הסבירה את המשנה שם. רבא ורב יוסף הסבירו שמדובר בתרי ותרי. שתי קיטי עדים. אחת אומרת קרוב לה, ואחת אומרת קרוב לו, דהבלס פייקה דהורייטה. ומתניתין דהכה בקט אחת, דהבלס פייקה דרבנן. זה הקטע העיקרי לענייננו. מה זאת אומרת? הגמרא אומרת שם בגיטין, שם בגיטין מדובר בתרי ותרי. אצלנו מדובר בקט אחת. אוקיי? בקט אחת הולכים אחרי חזקה. בתרי ותרי לא הולכים אחרי חזקה. למה? המינוח שהגמרא משתמשת? כי תרי ותרי זה ספיקא דאורייתא. קט אחת זה ספיקא דרבנן. את המינוח הזה עוד נצטרך להבין. אבל לענייננו מה שהוא אומר, זה שבתרי ותרי לא הולכים אחרי חזקה. בקט אחת, מה זה קט אחת? הכוונה קט אחת שלא יודעת אם זה נפל קרוב לו או קרוב לה. ויש לנו שני עדים, לא שתיים ושניים. זה לא ודאי מול ודאי. זה קט אחת מסופקת. אוקיי? אז במצב כזה הולכים אחרי חזקה. כי זה ספיקא דרבנן. שואלת הגמרא, וממאי דמתניתין דאחה בקט אחת? למה אתה מעמיד את המשנה שלנו בקט אחת? תעמיד את זה בשתי קטות, כמו בגיטין, והכל יהיה בסדר. אומרת הגמרא, דום ידי קידושין. מה קידושין בקט אחת? אף גירושין בקט אחת. הרי אצלנו במשנה ביבמות מדובר לא רק בגיטין, המשנה עוסקת בספק גירושין. ביבמות המשנה עוסקת גם בספק קידושין וגם בספק גירושין. כיוון שבספק קידושין מדובר בספק של קט אחת, אז גם בספק גירושין מדובר בספק של קט אחת. שואלת הגמרא, וקידושין גופיו ממה ידע בקט אחת? דילמה בבית קיטי עדים. גם בקידושין, איך אתה יודע שמדובר בקט אחת? אולי זה בשתי קטות עדים? ואז גם בגירושין אתה יכול להעמיד בשתי קטות עדים, ממש כמו הסוגיה בגיטין. אומרת הגמרא, היא בבית קיטי עדים, תתייבם ואין בכך כלום. כי בשתי קיטי עדים היא יכולה להתייבם, כי בספק קידושין זה אומר שהיא הייתה בחזקת פנויה. בחזקת פנויה אז היא בעצם פנויה והיא יכולה להתייבם. אז אומרת הגמרא, קאי מעדים וכאמרי קרוב לה ואת אמרת תתייבם ואין בכך כלום. איך אתה יכול להגיד, יש פה שני עדים שאומרים שזה היה קרוב לה ויש את איש, ואז אתה אומר תתייבם. אז הוא אומר, סליחה, קרוב לה והיא לא מקודשת, ואז אתה אומר תתייבם. אז אומרת הגמרא ותו, וזו הנקודה החשובה לענייננו, בשתי קיטי עדים נמי ספיקא דרבנני. אתה הנחת בתירוץ למעלה שבתרי ותרי זה ספיקא דאורייתא ולא מעמידים אחרי החזקה, בקט אחת זה ספיקא דרבנן ומעמידים אחרי החזקה. אבל אני אומר, לא מבין, הרי בתרי ותרי זה גם ספיקא דרבנן, ולכן יכולת להעמיד פה בתרי ותרי ולהעמיד אחרי, וללכת אחרי חזקה. מה הבעיה? כי תרי ותרי ספיקא דרבנן. איך אני יודע את זה? זה נגד רבא ורב יוסף בגיטין כמובן, נכון? כי הם אומרים שתרי ותרי לא הולכים אחרי חזקה, או בשפה של הסוגיה ביבמות, הם אומרים שתרי ותרי ספיקא דאורייתא, נכון? הגמרא פה אומרת, מה פתאום? תרי ותרי ספיקא דרבנן, יש לי ראיה אפילו. מה הראיה? אז אומר ככה, כן, אני קורא עכשיו את סוף הגמרא ביבמות, ותו, בשתי קיטי עדים נמי ספיקא דרבנני, דאמרינן או קטרי לבעדי טרי, ואישה, וקמה החזקה. כן מעמידים בחזקה, תראה ותראה ספק את הרבנה. מאיפה אני יודע? מי די דעה והניח זה ידי ברשתיה? שזה אגב סוגיה שמופיעה גם אצלנו בדף כף, דילגנו עליה, בדף כף. דברשתיה זבין ניחסי. ברשתיה היה יהודי שהוא היה לפעמים שוטה ולפעמים פיקח, זאת אומרת היה שיגעון זמני למקוטעים, לפעמים היה קצת משוגע ולפעמים היה לפעמים איתים שוטה איתים חלים, חלים הכוונה בריא, אוקיי? אטו בית רי ואמרי כשהוא חלים זבין, כן, הוא קנה את הקרקע כשהוא היה בריא, ואטו בית רי ואמרי כשהוא שותה זבין, מחר, סליחה, לא קנה, כשהוא שותה מחר את הקרקע. ואמר לאשי, או כתרי לעד היתרי, ואר האוקמה בחזקת ברשתיה. כיוון שברשתיה היה אמר הקמה, הוא היה ידוע בתור הקרקע, בעל הקרקע, יש ספק האם כשהוא מכר את זה הוא היה שפוי ואז המחירה חלה, או שהוא היה שותה ואז הוא לא יכול למכור, אין לו ישות משפטית, הוא לא יכול למכור, כיוון שכך מעמידים את הקרקע בחזקתו, כי יש לנו ספק. עכשיו זה ספק של טרי וטרי. מעמידים על חזקה בספק של טרי וטרי? רואים שכן. סימן שטרי וטרי ספק עד הרבנן. ואם זה כך, אומרת הגמרא, אז אפשר היה להעמיד גם את המשנה ביבמות בספק גירושין בטרי וטרי, וגם את, הגמרא, את, ה, את הספק בקידושין בטרי וטרי, וללכת אחרי החזקות והכל היה בסדר. בקיצור, התירוץ הזה ירד. אי אפשר להעמיד פה בטרי וטרי, ואז מחפשים תירוצים אחרים, ופה כבר אמרתי לכם לעצור, כי הגמרא חוזרת אחרי זה לדון, אז במה בכל זאת עוסקת המשנה ביבמות? זה לא חשוב לענייננו. מה שחשוב לענייננו זה מה הגמרא אומרת לגבי מקרים של טרי וטרי. מה יוצא מהגמרא כאן? נסכם. מה שיוצא מהגמרא כאן, זה שבאב האמינה, היה לנו אב האמינה שטרי וטרי ספיקא דרבנן, סליחה, טרי וטרי ספיקא דאורייתא, כלומר, לא הולכים אחרי חזקה, חזקה דמעיקרא, למסקנה, תרי ותרי ספק עד הרבנן, כן הולכים אחרי חזקה. מה הראיה לזה? מברשתיה, ששם רואים שהולכים אחרי חזקה. אז למסקנת הגמרא ביבמות, מה יוצא? תרי ותרי ספק עד הרבנן, נכון? הייתה אבא אמינה שלו, אבל למסקנה כן. אבל אבא אמינה הרי הביאה את רבא ורב יוסף, ורבא ורב יוסף בגיטין אומרים במפורש שלא הולכים אחרי חזקה. זאת אומרת שתרי ותרי ספק עד הורייתא. יש סתירה בין הסוגיות. הגמרא בגיטין מניחה תרי וטרי ספקא דאורייתא. הגמרא ביבמות מסיקה בסוף, אב אמינא לא, אבל למסקנה, תרי וטרי ספקא דרבנן, הולכים אחרי החזקה. מה עושים? אז כך, לכן לא בכדי הזכרתי לכם כשקראנו את הסוגיה בגיטין, שיש שם תירוץ נוסף של רבי יוחנן. למה רבי יוחנן נזקק לתירוץ נוסף? הרי יש את רבא ורב יוסף שאומרים, רבא ורב יוסף שאומרים שהולכים פה, רבא ורב יוסף שאומרים שטרי וטרי ספקא דאורייתא, ולכן לא הולכים שם אחרי חזקה. למה רבי יוחנן היה צריך תירוץ אחר? אולי בגלל שהוא סבר שטרי וטרי ספקא דרבנן, ולכן הוא לא קיבל את התירוץ של רבא ורב יוסף. זה בדיוק נקודת המחלוקת שלו איתה. אם זה כך, אז אפשר ליישב את שתי הסוגיות. הסוגיה ביבמות בהתחלה הביאה את רבא ורב יוסף בתורה ואמינה. למסקנה היא הורתה מניחסא דברשתיה, שאנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן, ולכן תרי ותרי למסקנה, הוא ספק עד הרבנן. וההלכה לא מפסקה כמו רבא ורב יוסף. נכון שהם סוברים תרי ותרי ספק עד הורייתא, אבל אין הלכה כמותה. זאת מחלוקת המוראים בין רבא ורב יוסף לבין רבי יוחנן. בגמרא בגיטין זה נשאר לא מוכרע, הגמרא ביבמות מכריעה את זה בגלל ברשתיה. רואים מכאן שההלכה היא כמו רבי יוחנן שטרי וטרי ספקא דרבנן, אוקיי? זאת אפשרות, האפשרות הלכאורה מתבקשת. תוספות ביבמות, אמרתי לכם לקרוא אותו, תוספות ביבמות אומר ככה, שתי כיתי עדים נמי ספקא דרבנן, אומר התוספות. שואל התוספות, ואם תאמר, וכיוון דמסקינן, כן? הרי המסקנה היא, דבשתי כיתה ידימה וספיקא דרבנן, למה דחקו רבא ורב יוסף לאוק מהאוד הגיטין בשתי כיתה ידים? מה הוא שואל? כיוון שהמסקנת הסוגיה ביבמות, שטרי וטרי ספייקה דרבנן, אז למה רבא ורב יוסף במסכת גיטין העמידו את זה בטרי וטרי? הטרי וטרי ספייקה דרבנן.
שם אולי זה מקרה יחיד, ויש את איש
החמירו
יותר.
אז רגע, תכף נראה, זה יכול להיות תירוץ, אבל כרגע אני מדבר על הקושייה. בסדר? אז שואל התוספות, אז מה רבא ורב יוסף שם מעמידים בטרי וטרי, עם טרי וטרי ספקא דרבנן? איך שהסברתי קודם, השאלה היא לא שאלה. בגלל שהרי הם סברו שטרי וטרי ספקא דאורייתא. הגמרא פה למסקנה הבינה שטרי וטרי ספקא דרבנן כרבי יוחנן. רואים שתוספות למד לא כך. תוספות הבין שאין מחלוקת בין רבא ורב יוסף לבין רבי יוחנן. ולכן יש סתירה בין הסוגיות. אבל יותר מזה, תשימו לב, וזאת נקודה חשובה. איך הוא שואל את השאלה? הוא לא שואל סתירה בין הסוגיות. הוא לא שואל, הרי מה הוא היה צריך לשאול? הוא היה צריך לשאול מה עוזר את האוקימתא של רבא ורב יוסף שמדובר בתרי ותרי. הרי הם באו להסביר למה המשנה שם לא מעמידה על חזקה. נכון? בספק גירושין, למה המשנה לא מעמידה על חזקה? אומרים, מדובר בתרי ותרי. מה התוספות היה צריך לשאול? זה לא יעזר להעמיד בתרי ותרי, כי גם בתרי ותרי מעמידים על חזקה. כי תרי ותרי ספק הדרבנן, נכון? זה מה שתוספות היה צריך לשאול, אבל הוא לא שאל את זה. משהו שאל אותם, למה הייתם צריכים להגיע לתרי ותרי? יכולתם להסביר אותו דבר בקת עדים אחת. לא הבנתי. בקת עדים אחת הולכים אחרי חזקה או לא? כן, נכון? תרי ותרי ספק הדרבנן. ובשתי כיתות עדים?
כן.
זה ספקא דרבנן, גם הולכים אחרי חזקה, נכון? אז זה אומר ששם אי אפשר היה להעמיד לא בקט אחת ולא בשתי כתות. כי המשנה שם אומרת שלא הולכים אחרי חזקה. המשנה שם אומרת מגורשת ואינה מגורשת. זה מצב ספק, לא הולכים אחרי חזקה. אז לפי איזה שיטה אפשר להסביר את זה? תרי ותרי ספקא דרבנן או תרי ותרי ספקא דאורייתא? רק אם תרי ותרי ספקא דאורייתא.
זה לא משנה.
לא, רק אם תרי ותרי ספקא דאורייתא. אם תרי ותרי ספקא דרבנן הולכים אחרי חזקה, אז זה לא מסתדר עם המשנה שם.
אבל אם יש רק זוג אחד.
עוד יותר גרוע. גם לא יסתדר. זה לא הולך בכלל עם ספקות של עדים. זה בכלל לא יכול להיות מוסבר עם ספקות של עדים. אבל תוספות לא את זה שואל. תוספות שואל, למה אתם מעמידים בתרי ותרי? תעמידו, בקט אחת. איכשהו לפי תוספות נראה ששתי האופציות האלה יכולות להסביר את המשנה בגיטין. ואז הוא באמת מסביר, אז למה בחרו דווקא את תרי ותרי? כי הלשון מחצה על מחצה משתמעת יותר תרי ותרי. סתם שאלה לשונית. אבל ברמה העקרונית אפשר היה להסביר את זה בין בקט אחת בין בשתי קטות.
אבל בקט אחת איך הוא מסביר אותה?
אז אני אומר, איך זה יכול להיות? מה זה משנה קט אחת או שתי קטות? בשני המקרים הולכים אחרי חזקה, אתה אומר שיתראה אותה ספק את הרבנה.
יש לי פה ספק.
אז איך אומרים, איך מסבירים את המשנה בגיטין שאומרת שלא הולכים אחרי חזקה? רואים שתוספות הבין שלמאן דאמר תרי ותרי ספקא דרבנן לא הולכים אחרי חזקה. גם למאן דאמר תרי ותרי ספקא דרבנן לא הולכים אחרי חזקה, זה נגד רש"י. רק לא הולכים אחרי חזקה מדרבנן. ולא מדאורייתא.
סליחה, כבוד הרב.
כן.
אני לא הבנתי, אבל שמה, אם מדובר על קט אחת, הספק הוא במציאות, נכון? איפה נפל הגט?
נכון. בכל מקרה הספק הוא במציאות.
כן, אבל מה קרה בדיוק? יש להם ספק, וזה ספק דרבנן. דרבנן.
נכון.
ואנחנו לא הולכים אחרי החזקה במקרה.
נכון. כך תוספות מבין. כי עובדה שתוספות אומר...
כן, הבנתי, שאל תוספות.
תוספות אומר שרבא ורב יוסף יכלו להסביר את המשנה שם בין בקט אחת, בין בשתי קטות, כי אנחנו פוסקים שבשתי קטות תרי ותרי ספקא דרבנן. ולכן בשתי האפשרויות האלה הם יכלו להסביר את המשנה, הם בחרו את האופציה של שתי קטות רק משיקול לשוני. אבל מבחינת הדין של המשנה, שני ההסברים אפשריים. עכשיו, על פניו, אם לומדים כמו רש"י, שני ההסברים לא אפשריים. לא ששניהם אפשריים, שניהם לא אפשריים. כי אם תרי ותרי ספקא דרבנן, אז כן מעמידים על חזקה. ובקט אחת זה ודאי ספקא דרבנן שמעמידים על חזקה. אז איך תסביר את זה, ככה את המשנה בגיטין, שאומרת שלא הולכים אחרי חזקה? רואים שתוספות לא למד את המחלוקת פה כמו רש"י. רשי הבין את המחלוקת, האם תראו תרי ספקה דה רבנן והולכים אחרי חזקה, או תראו תרי ספקה דה אורייטה ולא הולכים אחרי חזקה. תוספות הבין, בכל מקרה בתראו תרי לא הולכים אחרי חזקה. השאלה האם מדה רבנן לא הולכים אחרי חזקה, או מדה אורייטה לא הולכים אחרי חזקה. אבל בכל מקרה לא הולכים אחרי חזקה. ולכן אין בעיה, בתרי ותרי, אתה יכול להסביר את המשנה בגיטין, גם למאן דאמר, תרי ותרי ספקא דרבנן. כי לא הולכים אחרי חזקה, רק מדרבנן, ולא מדאורייתא. אתם איתי?
אז יש פה אינדיקציה לדרך הזאת, הולכים או לא הולכים אחרי חזקה, להחלטה אם זה דאורייתא או דרבנן.
לא, זה שתי, זה רשי וזה תוספות, את מערבבת. לפי רשי...
אני לא מערבבת, לפי תוספות.
לפי רשי, הוויכוח הוא האם הולכים אחרי חזקה. לפי תוספות אין ויכוח, לא הולכים אחרי חזקה. כל השאלה זה אם לא הולכים אחרי חזקה מדרבנן, או לא הולכים אחרי חזקה מדאורייתא. האם זה רק חומרא דרבנן לא ללכת אחרי חזקה? מה?
לפי תוספות, לא אכפת לי אם זה דרבנן לדאורייתא, לא הולכים אחרי זה.
נכון.
אבל אני לא יודע אם זה דרבנן לדאורייתא.
לא, אבל זה חשוב. זה חשוב אם זה דרבנן דור.
מה יקרה אם יש... אני לא יכול לדעת.
נכון, נכון. ולכן אומר תוספות שאתה יכולת להעמיד את המשנה בגיטין בכל אחת משתי אפשרויות, בין בקט אחת ובין בשתי קטות.
לפי תוספות יש מצב שבו כן הולכים אחרי חזקה או לעולם לא?
בספקות שהם לא של עדים. או לא בספקות של ערווה שהן חמורות, או זה תלוי בתירוצים שונים. עוד מעט נגיע. אוקיי? אבל לענייננו מה שחשוב... מה?
ולפי רשי... ולפי רשי שיש
לי כבר
פרמי
דרבנן,
כן
הולכים? כן, הולכים אחרי חזקה, כן. בעצם מה שיוצא זה ככה. יש לנו שתי שיטות ראשונים, איך להבין את המחלוקת, האם תראו תרי ספקא דאורייתא או תראו תרי ספקא דרבנן. שיטת רשי, המחלוקת היא בשאלה האם הולכים או לא הולכים אחרי חזקה. ואז המונח ספקא דרבנן או ספקא דאורייתא הוא לא מובן. מה זה קשור לדאורייתא או דרבנן? אתה שואל האם הולכים אחרי חזקה או לא הולכים? אז תגיד, תרי ותרי הולכים אחרי חזקה, או תרי ותרי לא הולכים אחרי חזקה. מה זה הביטוי הזה, תרי ותרי ספקא דרבנן או תרי ותרי ספקא דאורייתא? לפי תוספות, הוויכוח הוא לא בשאלה אם הולכים או לא הולכים אחרי חזקה. כולם מסכימים שלא הולכים אחרי חזקה. השאלה אם לא הולכים מדאורייתא או לא הולכים מדרבנן. ואז המינוח ברור. תרי ותרי ספקא דרבנן, הפירוש הוא, תרי ותרי קודם כל הוא ספקא. מה זאת אומרת ספקא? לא הולכים אחרי חזקה. אלא מה? נוהגים דיני ספקות. השאלה אם זה שזה ספיקה זה מדרבנן, או שזה שזה ספיקה זה מדאורייתא. הדרבנן והדאורייתא זה לא על איכות הספק, אלא האם זה שאני מצווה להיות פה בספק ולא ללכת אחרי החזקה, זה ציווי של חכמים או שזה דין התורה? ואז המינוח ספיקה דרבנן וספיקה דאורייתא הוא ברור פה, לפי תוספות. לפי רש"י המינוח לא ברור. נדמה לי שמה שצריך לומר לפי רשי זה שהמינוח ספקא דרבנן ספקא דאורייתא הכוונה עוצמת הספק. תרי ותרי ספקא דאורייתא הכוונה זה ספק חזק. וכיוון שזה ספק חזק אי אפשר ללכת אחרי חזקה. תרי ותרי ספקא דרבנן פירוש הוא זה ספק קל. ובספק קל, ספק רגיל, כן הולכים אחרי חזקה. זאת אומרת הדאורייתא ודרבנן מתייחס לסוג הספק. לא לשאלה מאיזה טעם לא הולכים אחרי חזקה. זה שלא הולכים או כן הולכים אחרי חזקה זה התוצאה. ספקא דאורייתא או ספקא דרבנן, השאלה מה עוצמתו של הספק. האם זה ודאי מול ודאי או ספק מול ספק, וההשלכה היא שהולכים אחרי חזקה או לא הולכים אחרי חזקה. מה שדיברתי קודם, כן, גירושים ואינם גירושים. מגורשת ואינם מגורשת. אז זה כנראה ההבדל בין רש"י לבין תוספות. עכשיו, פה נכנסתי ל... לסוגיה בקידושין בדף סמכווה, וזה בעצם ראינו כבר בשיעור הקודם, אז אני חוסך לעצמנו את העניין הזה. עכשיו, בואו נעבור להסבר המחלוקת. אני עושה את זה באמת סכמטית, כדי שנגמור את הסוגיה הזאת היום. נקרא את הקובץ שיעורים. קובץ שיעורים בבאבטרה, זה סוגיה בדף למד ב', שגם שם עולה העניין של תרי ותרי. הגמרא אומרת, הקובץ שיעורים אומר ככה. שם מדובר במצב שיש שני עדים מול שני עדים ויצא קול. יצא קול, נגיד השאלה אם האישה מגורשת או לא מגורשת, ויצא עליה קול שהיא מגורשת. השאלה אם הקול יעזור להכריע ספק של שני עדים מול שני עדים. בסדר? אז אומר רב אלחונן ככה, והד לא מהנעיקה לה לפוסלו, כמו קודם שבאו העדים, כן, הכל לא יועיל, ברגע שיש תרי ותרי, הכל לא מועיל. פרש רבנו יונה, דקלה לא עדיף משני עדים, והיינו, כמו שכתוב בתוספות, לעניין מיגו, דתרי כמאה. מה זאת אומרת? הוא אומר ככה, ראינו כבר פעם את הסברה הזאת. כאשר יש לי שני עדים מול שני עדים, ולטובת אחת הקטות יש מיגו, האם זה מועיל?
לא.
אז אומר תוספות זה לא מועיל. למה לא? נחשוב, תחשבו שהמיגו הזה, תחשבו שהמיגו הזה היה שני עדים. אז מה יש פה? ארבעה עדים נגד שניים. אבל תרי כמאה. אין יתרון לארבעה עדים על שניים. עכשיו מיגו הוא עוד יותר חלש משני עדים. אז מיגו פלוס שני עדים יתגבר על שני עדים? לא, זה לא מיגו במקום עדים. לא, לא, זה לא שייך למיגו במקום עדים. אין פה, יש גם יחד עם המיגו יש עדים. יש פה מיגו ועדים כנגד עדים. רק אומר התוספות, אפילו אם המיגו הזה היה ממש כמו שני עדים, זה לא היה מועיל. כי היה ארבעה עדים נגד שניים. אז המיגו שהוא אפילו יותר חלש משני עדים, אז מיגו פלוס שני עדים ודאי לא יועיל נגד שני עדים. ואותו דבר עם קול. כך מסביר רבנו יונה. שאם יש קול פלוס שני עדים, זה לא מועיל נגד שני עדים. כי קול זה ודאי לא משהו שיותר חזק משני עדים. ואפילו שני עדים לא יועיל להכריע תרי ותרי. אז גם קול לא מועיל. עכשיו הנקודה החשובה לענייננו. ממשיך הקובץ שיעורים. אבל חזקה, מהניה גם בתרי ותרי. מה הוא אומר? בניגוד למיגו ולכל, חזקה מועילה גם בתרי ותרי. איך הוא הולך פה? תרי ותרי ספיקא דרבנן, נכון? הוא אומר שבתרי ותרי הולכים אחרי חזקה. אז הוא מסביר פה כרגע את השיטה שתרי ותרי ספיקא דרבנן, נכון? אז הוא אומר, איך זה יכול להיות? הרי מיגו וכל לא מועיל. אז למה חזקה כן מועילה להכריע ספק של תרי ותרי? אז הוא אומר, דאין חזקה מתורת עדות. בגלל שחזקה היא לא ראיה, היא לא מתורת עדות. וכוונתו, דחזקה אינה מבררת המעשה. אלא דמספיקה אין מוציאין הדבר מחזקתו. וזה שייך גם בספיקה דתרי ותרי. מה הוא אומר? הוא אומר ככה. כל ומיגו הם ראיות. כשיש לך קול או מיגו פלוס שני עדים נגד שני עדים אחרים, זה לא יכול להכריע, זה שקול, כי זה לא יותר טוב מאשר ארבעה עדים נגד שניים. קול או מיגו הם לא ראיה יותר חזקה משני עדים, אז הם לא יכולים להכריע שני עדים שעומדים מולם. אבל חזקה זה לא ראיה בכלל, חזקה היא הנהגה. זוכרות את ההקדמה שנתתי? חזקה היא כלל הנהגה. מה אומר הכלל הזה? אם אתה לא יודע מה לעשות, לך אחרי החזקה. בתרי ותרי אתה יודע מה לעשות?
לא.
לא, אז לך אחרי החזקה. זה לא שהחזקה מצטרפת לשני עדים ומכריעה את שני העדים האחרים. החזקה לא משחקת בכלל על המגרש הראייתי. על המגרש הראייתי יש לי שני עדים מול שניים. עכשיו אני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות? אני הולך למגרש אחר. המגרש של כללי ההנהגה. שם אני מחפש הנחיה מהתורה, מה לעשות כשאני לא יודע מה לעשות, כשאין לי ראיות לאף צד. אחד הכללים זה חזקה. החזקה אומרת לך, אם אתה לא יודע מה לעשות, תשאיר את המצב על כנו. תלך על חזקה דמיקה, ולכן חזקה כן מצליחה להכריע ספק של תרי ותרי. שלא כמו מיגו ושלא כמו קול, כי חזקה היא לא ברור. שום ברור לא יכול להכריע כאשר יש לי ספק של שניים מול שניים. כי שום בירור לא יכול להיות יותר חזק משני עדים. אבל אם החזקה לא עובדת במישור של הבירורים, החזקה היא כלל ההנהגה, אז מה הבעיה? גם בתרי ותרי אני לא יודע מה לעשות. בכל פעם שאני לא יודע מה לעשות, ההנהגה אומרת לי תתנהג אחרי החזקה דמעיקר. אומר רבי אלחונן, אני ממשיך. והיינו ללישנא דתרי ותרי ספיקא דרבנן, זה רק לפי הלשון שתרי ותרי ספיקא דרבנן, שהולכים אחרי חזקה. אבל ללישנא תרי ותרי ספיקא דאורייתא, סובר דגם בחזקה אמרינן, דלא עדיפה משני עדים במקום תרי ותרי דתרי כמאה. זאת אומרת, המן דמה תרי ותרי ספיקא דאורייתא, מה הוא סובר? שחזקה זה כלל מברר ולא כלל הנהגה. והקדמתי בהקדמה שכמובן הוא לא מתכוון שחזקה באמת מבררת את המציאות. בסברה אין פה שום בירור. אלא שההנהגה אומרת לי, תתייחס לחזקה כאילו היא הייתה כלל מברר. טוב, אז בוא נתייחס לחזקה כאילו היא כלל מברר. כאילו שהיא הייתה איזה מיגו למשל. או משהו כזה. מה קורה במצב כזה? ברור שהיא לא יכולה להכריע ספק של תרי ותרי, כי שום ראיה שתתווסף לשני עדים לא יכולה לעזור להם להכריע שני עדים שעומדים מולם. ואם אני רואה את החזקה כן במישור הראייתי, אז היא לא יכולה לעזור בתרי ותרי.
אז זאת אומרת, היא מצטרפת לסל של עדויות וראיות.
נכון. הוויכוח, האם תרי ותרי ספקא דרבנן או תרי ותרי ספקא דאורייתא, הוא בעצם ויכוח בשאלה מה טיבה של החזקה. האם החזקה היא כלל הנהגה, או שהחזקה היא כלל מברר? אם זה כלל הנהגה, אז זה עובד גם על תרי ותרי. אם זה כלל מברר, אז זה לא עובד על תרי ותרי. אוקיי? עכשיו, ההסבר הזה אגב חוזר גם בשוט רבי עקיבא איגר שהפניתי אתכם אליו. רבי עקיבא איגר אומר דבר דומה, אני לא אקרא עכשיו את לשונו, אבל למשל רבי עקיבא...
אני אולי פספסתי פה משהו, אני ממש מצטערת, כי אני אחרי, לא שאלתי הרבה, אחרי חתונה. מה הקשר שבין, אם זה דאורייתא, אז חזקה היא כלל מברר?
לא פספס שום דבר, את חדק את האר. אין קשר. זה באמת קשה על מה שאומר הקובץ שיעורים. הלשון מאוד קשה. כי בלשון אנחנו רואים שהשאלה האם תרי ותרי ספקא דרבנן או ספקא דאורייתא. לפי רבי אלחונן זה בכלל לא שאלה על הספק של תרי ותרי. השאלה היא איך אנחנו תופסים חזקה. היית צריך להסביר לי שהאם חזקה זה דרבנן או חזקה זה דאורייתא, הייתי אולי מבין. אבל איך זה נכנס בלשון תרי ותרי ספקא דרבנן ותרי ותרי ספקא דאורייתא? בסדר? מאוד קשה בלשון ההסבר הזה. בסברה אפשר להבין, אבל בלשון מאוד קשה. רק אני אוסיף, רק מה שרבי עקיבא איגר מוסיף לעניין הזה, מה יקרה אם יש לי חזקה, אין אדם פורע תוך זמנו ותרי ותרי. אדם טוען שהוא פרע, וחזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. עכשיו באים שהוא פרע בתוך הזמן, הוא טוען. יש חזקה נגדו. עכשיו יש שני עדים שאומרים שהוא פרע בתוך הזמן, ושני עדים שאומרים שהוא לא פרע.
אבל זה כלל מברר כרגע.
חזקה שאדם לא פורע תוך זמנו, לכל הדעות זה כלל מברר. במצב כזה, לא, לפי רבי עקיבא איגר והקובץ שיעורים, לא יהיה ויכוח. כולם יסכימו שלא הולכים אחרי החזקה. שתרי ותרי ספקא דאורייתא בהקשר הזה. זאת אומרת שלא הולכים אחרי החזקה, נכון? זה מה שמסביר רבי עקיבא איגר.
אפשר להסביר
שתרי ותרי מתנהל בצורה שונה במקרים שונים, בהקשר לחזקה. כאשר יש לחזקה מסוג אחד, אנחנו מתייחסים על כאילו תרי ותרי זה דאורייתא, וכאשר יש חזקה כלל המברר. כן, אבל אני אומר, הלשון היא קשה, כי היה צריך לנסח את המחלוקת, לא בא זה תרי ותרי זה ספקא דאורייתא, ספקא דרבנן. אלא השאלה אם חזקה בעיקר היא ספקא דאורייתא, היא דאורייתא או דרבנן. עכשיו, בעצם, יכול להיות שמה שאפשר אולי להסביר בדומה לזה, לא בדיוק אותו דבר, בדומה לזה, זה ככה. אם אני מבין, כמו שאמרתי קודם, שתרי ותרי זה, זה, זה ספק חזק, כי זה ודאי לכל צד. לא כמו ספק לכל צד, אלא שיווי משקל יציב, כן? לא שיווי משקל לא יציב. מה שדייקנו בגמרא במשנה בגיטין, מגורשת ואינה מגורשת. אוקיי? אז אני בעצם אומר, תרי ותרי ספקא דאורייתא, הפירוש הוא, זה ספק חזק. יש לי שני עדים לכל כיוון. ולכן לא הולכים אחרי חזקה. למה? כי לא מוסיפה שום דבר, כי אין מה שיכול להוסיף על שני עדים. ואז ההנחה היא שחזקה זה כלל מברר. אבל כיוון שתרי ותרי ספקא דאורייתא, אז הכלל המברר לא יועיל לי. אבל אם תרי ותרי ספקא דרבנן, אז מה אני אומר בעצם? שני עדים מבטלים או מקזזים את השני עדים שכנגדם. מבחינתי אני לא רואה את זה כוודאי מול ודאי, אלא זה חזר להיות ספק רגיל, ולכן קוראים לזה תרי ותרי ספקא דרבנן, ואז החזקה יכולה להכריע את העניין. אלא שאם אני צודק בהסבר הזה שהוא כן נכנס בלשון, אז ההנחה היא שחזקה היא כלל מברר לשני השיטות. בין תרי ותרי ספקא דרבנן, בין תרי ותרי ספקא דאורייתא, חזקה היא כלל מברר. הוויכוח הוא רק בשאלה מה טיבו של הספק של תרי ותרי. האם תרי ותרי זה שני עדים נגד שני עדים, או שאחרי שהם מתנגשים, אז זה כאילו שאין פה עדים לא לפה ולא לשם. ואז החזקה יכולה לבוא ולברר הכל.
ומי אומר כך?
מה שנקרא בלשון האחרונים, אנחנו כבר לזה לא נספיק להיכנס, אבל מה שנקרא בלשון האחרונים, תראה הוא תראה כמן באיתה או כמן דלאיתה. האם שני עדים מול שני עדים זה כאילו ששניהם ניצבים, ממשיכים להיות מוצבים אחד מול השני, ואז החזקה לא יכולה להועיל כלום, ככלל מברר, או ששני עדים מול שני עדים זה אומר שמתקזזים, אז אין שני עדים לשום כיוון. ואז תבוא החזקה ותכריע. בסדר? אבל שימו לב, גם ההסבר הזה שהוא כבר קצת יותר קרוב לרבי עקיבא איגר ולקובץ שיעורים, הוא לא ממש מה שהם אומרים. כי הם טוענים שהמחלוקת היא מה טיבה של החזקה. ואני טוען שהמחלוקת היא מה טיבו של הספק של טרי וטרי. החזקה היא בכל מקרה מבררת. השאלה היא מה טיבו של הספק של טרי וטרי. זה השאלה. אוקיי? עכשיו, כמו שאמרתי קודם, לפי תוספות, אז יש לנו שני הסברים לפי רש"י. שרש"י מסביר, האם טרי וטרי ספק הדאורייתא או טרי וטרי ספק הדרבנן, רש"י מסביר שהמחלוקת היא בשאלה אם הולכים אחרי החזקה או לא הולכים אחרי החזקה. נכון? על זה ראינו שני הסברים. אחד של הקובץ שיעורים ברבי עקיבא איגר, שהמחלוקת היא בשאלה אם חזקה מבררת או חזקה היא הנהגה. אמרתי, זה לא סביר בלשון הגמרא. זה הסבר אפשרי הגיונית, אבל הוא לא סביר במינוח של הגמרא. לא קוראים לזה ספק הדאורייתא, אלא ספק הדרבנן. הצעתי הסבר אחר בשיטת רש"י, שלכל הדעות חזקה היא כלל מברר, והוויכוח הוא בשאלה מה טיבו של הספק של טרי וטרי, כמן דאיתא או כמן דלאיתא. ספק דאורייתא זה ספק חזק, זה כמן דאיתא. ספק דרבנן זה כמן דלאיתא, זה ספק חלש. אוקיי? וזה הכל ברש"י. בשיטת התוספות זה הסבר שלישי. תוספות טוען שטרי וטרי זה ספק ולא הולכים אחרי החזקה. ספק חזק, לא הולכים אחרי החזקה. רק השאלה, האם זה דין דאורייתא או דין דרבנן? זה שלא הולכים אחרי החזקה. זאת אומרת, כשיש לי טרי וטרי, באופן עקרוני הייתי אמור ללכת אחרי החזקה, והחזקה הייתה פושטת את הספק. אומרת הגמרא, לא, טרי וטרי ספיקה. מה זאת אומרת ספיקה? זה לא הולכים אחרי החזקה, הוא נשאר ספק. רק השאלה אם משהו נשאר ספק זה מדאורייתא או מדרבנן. זה הכוונה, ספיקה דאורייתא או ספיקה דרבנן. בסדר?
אתה יכול רגע לחזור. יש לנו שאלה מה טיב החזקה, מה טיב הספק ומה הדבר השלישי?
השאלה אם זה דרבנן או דאורייתא. הכלל שלא הולכים אחרי חזקה, האם זה כלל דאורייתא או כלל דרבנן? עכשיו, אם זה כלל דאורייתא, אז אפשר להסביר אותו לפי ההסברים הקודמים. למה לא הולכים אחרי החזקה מדאורייתא? כי טרי וטרי כמן דאיתא, יש פה שני עדים מול שני עדים, חזקה היא מבררת, ולכן אי אפשר ללכת אחרי החזקה. אבל המן דאמר טרי וטרי ספיקא דרבנן, גם הוא מסכים שלא הולכים אחרי החזקה. רק הוא טוען שזה רק תקנה דרבנן לא ללכת אחרי החזקה. זאת אומרת, יחולו פה דיני ספקות, לא הולכים אחרי החזקה, אבל זה רק מדרבנן. מדאורייתא החזקה, זאת אומרת, הוא תופס שהחזקה היא כלל הנהגה, לא כלל מברר. ולכן מדאורייתא באופן עקרוני היינו צריכים ללכת אחרי החזקה. גם בטרי וטרי. אבל רבנן החמירו בכל זאת לא ללכת אחרי החזקה. בסדר?
החמירו בעניין גיטין
ונראה... רגע, עכשיו אני מגיע. זה המשמעות טרי וטרי ספקא דרבנן. עכשיו נראה איפה מיישמים את זה. אז תראו, לגבי פסק ההלכה, במסקנה של סוגיית יבמות, נראה שלהלכה טרי וטרי ספקא דרבנן. נכון? ראינו את זה. לומדים את זה מברשתיה. אבל יותר מזה, הרי בברשתיה גם רואים שטרי וטרי ספקא דרבנן הפירוש הוא שלא הולכים אחרי חזקה. זה נגד תוספות. לא רק פסק ההלכה. פסק ההלכה הוא שטרי וטרי ספקא דרבנן. זה רואים בגמרא ביבמות. בגמרא בגיטין יש מקום להתלבט, אמרתי. אולי רבא ורבי יוסף סוברים טרי וטרי ספקא דאורייתא, אולי גם הם אומרים דרבנן לפי תוספות. בסדר? אבל לפי תוספות יכול להיות שאני יכול ליישב את שתי הקושיות. אבל זה לא יסתדר בגמרא ביבמות. כי הגמרא ביבמות, איך היא מסבירה טרי וטרי ספקא דרבנן? היא מוכיחה מברשתיה שמה? שהולכים אחרי החזקה. אבל הרי תוספות אמר שטרי וטרי ספקא דרבנן גם לא הולכים אחרי חזקה. רק מדרבנן לא הולכים אחרי חזקה. אבל תכלס לא הולכים. אז איך הגמרא שמה אומרת שכן?
אולי כן, זה הבדל בין
טרי
וטרי ספקא דרבנן.
אז פה עכשיו אנחנו צריכים להיכנס לכל מיני חילוקים. בהגמרה בקידושין, למשל על ינאי המלך, יש כל מיני סתירות, אני לא נכנס לזה שוב, יש הרבה מקומות בשש שצריך לבדוק, אבל פה אני עוסק רק בקווי המתאר של הסוגיה. אוקיי? אז יש מצב שיש שיטות בראשונים, תראו את המאירי, שניתי אתכם למאירי, לא יודע אם הספקתם לראות, המאירי אומר כך, ולמדנו מכל מקום שכל טרי הוא טרי ספייק עד הרבננו. כן, זה הגמרא ביבמות. מכל מקום יש פוסקים שהוא ספק תורה, שזה רבא ורב חיסדא במסכת גיטין, ויש ראשונים שפוסקים להלכה, טרי הוא טרי ספייק עד האורייתא, וניחסי דברשתיה ממונה הוא, וממון שני. אבל לעניין איסור, אבדינן לחומרה, ובין בקת אחת, בין בשתי קטעי עדים, חולצת. מה הוא אומר כאן? אומר, יש כאלה שפוסקים שטרי וטרי ספקא דאורייתא, זאת אומרת שלא הולכים אחרי חזקה. אגב, לפי תוספות, גם טרי וטרי ספקא דרבנן לא הולכים אחרי חזקה, רק מדרבנן. כך שהיישוב של המאירי יכול ליישב גם את תוספות. הוא בא ליישב את אלה שפוסקים להלכה טרי וטרי ספקא דאורייתא. אז למה אצל ברשתיה הולכים אחרי חזקה? אבל אני שאלתי שאלה דומה על תוספות. למרות שפוסקים טרי וטרי ספקא דרבנן, הרי לפי תוספות טרי וטרי ספקא דרבנן זה גם כן שלא הולכים אחרי חזקה. רק מדרבנן לא הולכים אחרי חזקה. אז אני שואל, אז למה אצל ברשתיה כן? אז הוא אומר ככה, יש הבדל בין איסור לממון. למה? באיסור, תראו למשל לפי תוספות, בתוספות זה הכי חלק. תוספות אומר שזאת בעצם חומרה דרבנן, נכון? מדאורייתא היינו צריכים ללכת אחרי החזקה. רבנן החמירו להשאיר את זה כאילו שהיה פה ספק. לא הולכים אחרי החזקה. ספיקא דרבנן, נכון? בממונות שייך להחמיר דבר כזה?
לא.
אבל בממונות חומרה לנתבע זה כולה לתובע ולהפך. בממונות אין כולה וחומרה, איך אפשר להגדיר כולה וחומרה? באיסורים יש כולה וחומרה. אפשר להחמיר עליי שאני אנהג בדיני ספקות, לא יש סמוך על החזקה, כי שם זה רק עסק שלי. אבל בממונות זה תובע מול נתבע. אם אתה תסמוך על החזקה, אז זה כולה לנתבע וחומרה לתובע. אם לא תסמוך על החזקה, אז זה חומרה לנתבע וכולה לתובע. תכלס, אין פה דרך להחמיר או להקל. יש פה שני צדדים. לכן שם משאירים את הדין על חזקתו. משאירים את הדין על דין תורה. אין את החומרה דרבנן של להחמיר ולא ללכת אחרי החזקה. זה התירוץ בתוספות. מה שתוספות בעצם אומר זה ככה. טרי וטרי ספקא דרבנן. ולכן בגמרא בגיטין, גם למאן דאמר שלא מעמידים על חזקה, רבא ורב חיסדא, אפשר היה להסביר שהם סוברים טרי וטרי ספקא דרבנן. כי גם לשיטה של טרי וטרי ספקא דרבנן לא הולכים אחרי חזקה. רק לא הולכים אחרי חזקה מדרבנן. ולכן אין בעיה. ואז הסוגיה בגיטין מתיישבת עם הסוגיה ביבמות, שתי הסוגיות סוברות טרי וטרי ספקא דרבנן. תשאלו אותי, אז למה ביבמות, אחרי שמגיעים למסקנה של טרי וטרי ספקא דרבנן, כן הולכים אחרי חזקה? ברשתיה. בגלל שזה ממון. בממון לא נאמרה חומרה דרבנן הזאת לא לסמוך על החזקה. כי אין מה להחמיר, זה גם כולה וגם חומרה. אין טעם להחמיר בממונות. כל החומרה הזאת שטרי וטרי ספקא דרבנן נאמרה רק על איסורים. בממונות, אם אני אומר טרי וטרי ספקא דרבנן, אז זה חוזר להיות כמו רשי. מה רשי אומר? טרי וטרי ספקא דרבנן, הפירוש הוא הולכים אחרי החזקה, נכון? גם תוספות יסכים בממונות עם מה שאומר רשי. אתם איתי?
כן.
יפה. אז בעצם יוצא ככה. נסכם את שיטת רשי ושיטת תוספות כדי שישב לנו מסודר. שיטת רשי זה שהמחלוקת טרי וטרי ספקא דרבנן או ספקא דאורייתא היא מחלוקת בשאלה אם הולכים או לא הולכים אחרי חזקה. למד אמר ספקא דרבנן הולכים אחרי חזקה. למד אמר ספקא דאורייתא לא הולכים אחרי חזקה. איך מיישבים את מה המסקנה בסוגיית יבמות? טרי וטרי ספקא דרבנן והולכים אחרי חזקה. גם בממונות, גם באיסורים, והגמרא מביאה ראיה מברשתיה לאיבום. זאת אומרת, איסורים, ממונות, אותו דבר. למה הגמרא בגיטין מתייחסת לטרי וטרי כספקא דאורייתא שלא מעמידים על חזקה? כי זה מחלוקת אמוראים. רבא ורב חיסדא ורב יוסף סוברים כך, אבל רבי יוחנן חולק עליהם, ואנחנו פוסקים הלכה כרבי יוחנן. כך לומד רש"י את שתי הסוגיות. מה ההסבר במחלוקת? ראינו את הקובץ שיעורים ואת רבי יוחנן הסבר אחד, אני הצעתי הסבר אחר, האם זה כמנדאיטה או כמנדלייטה, זה הכל בשיטת רש"י. גמרנו את רש"י. שיטת התוספות, שימו לב, תוספות לא כל כך רחוק מרש"י. כי תוספות גם הוא מסכים שלמען דמת ראו תרי ספקא דאורייתא, אז לא הולכים אחרי חזקה, אלא שמדאורייתא לא הולכים אחרי חזקה. תרי תרי ספקא דרבנן הולכים אחרי חזקה, מדאורייתא. אבל במובן הזה הוא כמו רש"י, הולכים אחרי חזקה, למען דמת ראו תרי ספקא דרבנן. רק הוא אומר, כן, אבל באיסורים אנחנו מוסיפים חומרה מיוחדת בכל זאת לא ללכת אחרי חזקה. בממונות אנחנו משאירים את זה כפי שהיה. הולכים אחרי חזקה בתראות רספקת הרבנן. וזה הנכסה דבר שעתיה. אוקיי? זה הסיכום לפי תוספות. הערה אחרונה, עדיין יש הערה איך תוספות למד את הסוגיה ביבמות. למה? כי הרי בסוגיה ביבמות, בואו אני אזכיר לכם, איך היא מסתיימת עם הברשעתיה הזה. הגמרא מביאה את ברשתיה כראיה, הגמרא מביאה את ברשתיה כראיה לזה שטרי וטרי ספיקא דרבנן. נכון? תראו פה, נכון?
כן.
ובשתי קטעי עדים נמי ספיקא דרבנן, דאמרי ננו קטעי לבד יתרי ואישה וקמה חזקה. תעמידו את האישה על חזקתה. מי דדעה והניחסה דברשתיה. נכון? כמו שבניחסה דברשתיה. לא הבנתי. אבל הרי לפי תוספות, אני מבין את נכסה דברשתיה כי זה בממון. אבל איך אתה מביא מזה ראייה לאישה ששם מדובר באיסור? אבל לפי תוספות, כל מה שמעמידים בחזקה אצל ברשתיה, זה בגלל שמדובר בממון. איך הגמרא מביאה מזה ראייה שגם את האישה באיסורים מעמידים על חזקה? לפי תוספות הרי זה דין שנאמר רק על ממונות, לא על איסורים.
נכון.
צריך להגיד שהגמרא הביאה מפה ראייה לזה שטרי וטרי ספקא דרבנן, כי אם זה היה דאורייתא אז גם בממון לא היינו הולכים אחרי החזקה, נכון? אז זה הראייה שטרי וטרי ספקא דרבנן. עכשיו נכון שבאיסורים הדין לפי טרי וטרי ספקא דרבנן שונה מאשר בממונות, לא משנה, אבל את הראייה מממונות לזה שטרי וטרי ספקא דרבנן אני יכול להביא, נכון? אם בממונות אני לא הולך אחרי החזקה, מה זה מוכיח? שטרי וטרי ספקא דרבנן, כי אם זה היה דאורייתא גם בממונות הייתי הולך אחרי החזקה, לא הייתי הולך אחרי חזקה, נכון? אז אם בממונות אני הולך אחרי חזקה כמו שרואים אצל ברשתיה, אז טרי וטרי ספקא דרבנן. טוב, עכשיו עזבנו את הממונות, אנחנו יודעים שטרי וטרי ספקא דרבנן. כשאנחנו מגיעים לאיסורים באמת ניישם את זה לפי הכללים של האיסור, שמדרבנן בכל זאת לא נלך אחרי החזקה, אבל מדאורייתא באמת הולכים אחרי החזקה, כי תראו אותה ספקא דרבנן. אז אפשר להביא ראייה מממונות לאיסורים, לא לעצם הדין. זה לא ראייה לזה שהולכים אחרי חזקה, אלא זה ראייה לזה שתראו אותה ספקא דרבנן. וזה שלא הולכים אחרי החזקה, זה רק דין דרבנן ולא דין דאורייתא. לזה הביאו את הראייה מברשתיה. אתם איתי או שקצת איבדתם אותי? אני מרגיש שזה קצת...
לא, בסדר, כן.
זה בסדר?
בסדר,
תראו את זה בסיכומים. תראו את
זה
בסיכומים. בסיכומים אני מקווה שזה יצא יותר ברור. טוב, האמת שזה עיקר דבריי. אני רוצה לחשוב מה אנחנו עושים בפעם הבאה, אם כבר נמשיך הלאה, או שעוד נחזור לעוד איזה שיעור על ה... גם על לחזור על הסוגיה, כי הרי אני אולי מזכיר לכם, רש"י, התחלנו מרש"י ובעל המאור אצלנו בסוגיה. מה אנחנו יודעים להגיד עכשיו? רש"י סובר שטרי וטרי ספקא דאורייתא, ובעל המאור פוסק שטרי וטרי ספקא דרבנן, נכון? כי רש"י אומר שלא הולכים אחרי חזקה, ובעל המאור אומר שהולכים אחרי חזקה. אם כי, לפי תוספות זה לא חייב להיות. כי לפי תוספות גם למען דאמר טרי וטרי ספקא דרבנן, לא הולכים אחרי חזקה. באיסורים, רק בממונות. עכשיו השאלה היא
מסלמה... בדאורייתא הולכים אחרי חזקה.
לא, בדאורייתא לא. טרי וטרי ספקא דאורייתא ודאי לא הולכים אחרי חזקה. בתרי וטרי ספקא דרבנן, לשיטת רש"י הולכים אחרי חזקה, לשיטת התוספות עקרונית הולכים, אבל דרבנן החמירו לא ללכת. עכשיו השאלה היא...
גם לפי תוספות לא הולכים אחרי חזקה.
נכון. עכשיו השאלה היא איך... מה המקרה אצלנו בגמרא? מה? לפי בעל המאור אצלנו בסוגיה, בעל המאור אומר שאם זה יהיה תרי וטרי, נלך אחרי החזקה של הדיין. הוא יישאר כשר. למה? כי תרי ותרי ספק עד הרבנן. נכון? רשי חולק עליו, רשי אומר, ברגע שיש תרי ותרי, הדיין איבד את חזקתו. למה? כי תרי ותרי, סליחה, הדיין, כן, כי תרי ותרי ספק עד הורייתא. ואין אחרי, לא הולכים אחרי חזקה בתרי ותרי. זה בעצם מה שמונח מאחורי מחלוקת רשי ובעל המאור. אוקיי? ואם זה כך, אז עכשיו השאלה, מה קורה לפי תוספות? הרי לפי תוספות, בתרי ותרי ספקא דרבנן גם לא הולכים אחרי חזקה.
נכון.
אז תוספות בכל מקרה יצטרך ללמוד פה כמו רשי, ולא כמו בעל המאור, כי תוספות, גם אם נגיד תרי ותרי ספקא דאורייתא, גם אם נגיד תרי ותרי ספקא דרבנן, פה לא נלך אחרי חזקה. נכון? אלא אם כן, אלא אם כן, אנחנו נגדיר את המצב הזה כדיון על דיני ממונות. אנחנו דנים הרי על כשרותו של הדיין, אבל לענייננו למה נפקא מינה? הם דנים לשטר הלוואה, זה דיני ממונות. יכול להיות שבדיני ממונות, תוספות יגיד שבתרי ותרי אנחנו, לא, אנחנו נלך אחרי חזקה, כי פה לא החמירו חכמים בממונות, הם לא החמירו, כמו אצל בר שתיה. אוקיי? אז פה אמרתי בקצרה כבר את ההשלכות לגבי הסוגיה שלנו, אולי זה יספיק לנו. נראה, אני עוד אחשוב קצת מה, איך לבנות את הפעם הבאה. יעל, את לא שומעים אותך, את מושתקת.
אני חושבת
שהיא יצאה. לא, יעל אל קיים.
טוב. אני אומרת, תרי ותרי בעניין ממונו שעכשיו אמרת, זה לעניין הדיין, לא לעניין השטר.
אני מדבר לעניין הדיין, אבל השאלה אם הדיון על התרי ותרי שיש על הדיין, זה תרי ותרי בממונות או באיסורים? לכאורה אנחנו עוסקים בסטטוס של הדיין. נכון? האם הוא גזלן או לא גזלן? שזה לא ממונות, זה איסורים. זאת אומרת, הסטטוס זה מעמד אישי. מצד שני, אבל הדיין פה הרי הולך לדון בקיום שטר של הלוואה. אז בעצם ההשלכה של פסלותו של הדיין היא השלכה לממונות. ואז אולי יש מקום להגיד שאנחנו כן נלך אחרי חזקה, אם תראו יותר ספק עד הרבנן, כי זה ממונות. אז פה יש מקום להתלבט. טוב? אוקיי,
okay.
עוצרים כאן, להתראות, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.